ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
30 יום קודם הרגל דורשים בענייני החג, אבל זה סעיף.
צריך לדייק שבפורים זה לפסח, ובשושן פורים זה לספירת
המגן. זה נחמד, אבל נדמה לי בהלכה כתוב שלעסוק בדברי תורה קצת לפני הסעודה. אז נדמה לי שהדרת אומר שבירושלים בשושן פורים בדיוק 30 יום לפני פסח, אז מה שטוב להתחיל ללמוד הלכות פסח לפני הסעודה של פורים. וזה מתאים לרשי, שרשי אומר משנכנס אדר אומר רשי פורים ופסח. אז רשי תפס שם משנכנס אדר זה חלק מההכנות כבר לפסח בדבר הזה. היה מעשה עם החזון איש שישב בסעודה של פורים, והגיע יהודי אחד והביא לו משלוח מנות. אז הוא אמר, טוב, שים את זה בחדר השני, חדר הספרים. אז היהודי נכנס לשים את זה שם, והוא ראה ספר פתוח על יד השולחן. אז הוא הציץ בספר וראה שזה פרי עץ חיים. פרי עץ חיים זה ספר קבלי. ואיך שהוא מסתכל, אז החזון איש בא במרוצה וסגר את הספר, שלא רצה שיהיה לומד קבלה. אז רואים שהחזון איש כנראה עסק לפני סעודת פורים בעניינים פנימיים בפרי עץ חיים. הנוהג הקדום לקרוא מגילת שיר השירים בימי הפסח, שנוסח בדברי הרמ"א כמנהג לקרוא שיר השירים בשבת של חול המועד פסח, מצביע על הקשר הפנימי בין תכני שיר השירים לעניינו של פסח. אז כמובן שאפשר למצוא נניח דימויים לסוסתי ברכבי פרודימיתי רעייתי, והרבה משלים בשיר השירים נדרשים על מצבם של ישראל ביציאתם לחירות וכדומה וכדומה. אבל על כל פנים יש עניינים פנימיים פה הקושרים את פסח לשיר השירים. במשנה נחלקו תנאים אם מגילת שיר השירים מתמת את הידיים כמו שאר כתבי הקודש. לכן יש פה איזה דבר נשמע מאוד פרדוקסלי. בזמנים עתיקים כמובן שהיו כותבים את הספרים ואת המגילות על קלף, וזה היה דבר יקר מאוד. העדים למשנה, אתה שומע במשנה שמדברת על כתבי הקודש מצילים מפני הדלקה. יהודי היה צריך לכתוב לעצמו ספר תורה, והיה כותב לעצמו נניח כל מיני פרקים בתנ"ך וכו'. זה היה בפינה מסוימת בבית, הייתה פורצת שריפה, דבר ראשון לוקחים את זה ומבריחים את זה. אם זה נשרף זה דבר שאין לו כמעט, הוא לא יכול ללכת לחנות לקנות, הוא צריך עוד פעם לכתוב את הכל מחדש. אז הם היו מבקשים לשמור את זה בבתים העתיקים, במקומות גנוזים, במקומות משומרים, נניח בגומחות שבארון או דברים כגון אלה. וכשהם היו מפרישים תרומה, אז נניח אם הכהן לא היה מצוי בידם, לידם, אז צריכים לשמור את זה עד שיפגוש את הכהן. איפה אפשר לשמור בבית? לשמור במקום כל כך קדוש כמו ארון, כמו ארון הספרים. אז הם היו בתיבה הזאת, אז הם אומרים זה קדוש וזה קדוש, נשים זה על יד זה. העכברים לא יודעים את הדין הזה, העכברים היו באים לאכול את הפירות, את התבואה. אז אגב זה היו אוכלים גם את כתבי הקודש. אז לכן התקינו חכמים שנגיעה בכתבי הקודש מטמא את הידיים. אז ממילא השתדלו להימנע מלהכניס את התבואה ליד הספרים. אז זאת אומרת פרדוקסלית, מה שהיה יותר קדוש היה יותר מטמא, כדי שלא יגיעו למדב הזה. אבל כתבי חולין, מכתבים, לא מטמאים את הידיים. שאלה הייתה מה יהיה מעמדו של שיר השירים. אז יש לזה מחלוקת תנאים. ואילו דעת רב עקיבא שלא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים. אין דבר כגון זה. שיר השירים מטמא את הידיים כי הסטטוס שלו כמו סטטוס של כתבי הקודש. שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים, שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז רב עקיבא מבקש לבטא בצורה מאוד דרסטית את הקדושה של שיר השירים, ואומר ששיר השירים הוא למעלה מן הקדושה הנורמלית, זה קודש קודשים, ובוודאי מה שנוגע בשיר השירים מטמא את הידיים, וממילא שיר השירים קנה את מקומו בגלריה של כתבי הקודש היהודיים. אלא המטבע הלשון הזאת, אין כל העולם כולו כדאי, זאת אומרת, זה ביטוי מאוד נמרץ, זאת אומרת, העולם כולו הוא לא שווה אפילו, שיר השירים למעלה מכל הבריאה של העולם. אז מכוונת המחשבה ליסודות הראשונים המתייחסים לתחילת הבריאה, אין כל העולם כולו כדאי, זאת אומרת, העולם לא נברא בשביל שיהיה בו שיר השירים. אז מה פירוש העולם כדאי? זאת אומרת, העולם שנוצר. שעה שעומדת להכרעה השאלה בדבר כדאיות העולם, אין כעולם הוא לא כדאי. זאת אומרת, האם בכלל כדאי לברוא עולם? אנחנו מכירים, יש בדברי חז"ל כמה וכמה רמזים, אפילו די שקופים. זה אומר יברא, לא יברא. אם העולם שווה את זכות קיומו, זה לא דבר מוסכם אצל כולם. אז לפני שברו את העולם, אמרו, העולם הזה יש לו מיוחד, יהיה בו שיר השירים. אז עומדת השאלה בדבר כדאיות העולם. או אז התעוררה בעיית כושר ההתבטאות. ואיך הוא מפנה את הדיון הזה לכיוון אחר לגמרי. מה פירוש לומר שיר השירים? מה פירוש לחבר שיר השירים? להגיד מילים. להגיד מילים כאלה שבשביל מילים כאלה שווה כל העולם שיברא. מי בכלל אומר שאני יכול להגיד מילים בעלי עומק גדול? מי בכלל אומר שיש לי כושר לבטא רעיונות כל כך גדולים? או אז התעוררה בעיית כושר ההתבטאות, לא במובן המילולי אקוסטי, אני יכול כמובן להשמיע קולות, אלא בהוראה פנימית מחשבית, במעבר בין מה שקודם לויומר הראשון הקדום, בפעם הראשונה נשמע מילה בעולם התוהו ובוהו, ויומר אלוקים יהי אור. ומה היה לפני שהיה ויומר, לפני שבכלל בא דבר לידי ניסוח? בין מה שקדם לויומר הראשון הקדום לבין ויומר ויהי, בנקודת המפגש בין עולם הדממה, עולם שאין בו בכלל דיבורים, לבין ויהי אדם לנפש חיה. מה הוא לנפש חיה? אומר אונקלוס, לרוח ממללה. זאת אומרת, האדם בא לידי ביטוי בכושר ההתבטאות שלו, בכושר שיש לו רוח שיכולה לדבר. כאן נעוצה השאלה הגדולה בדבר אפשרות הביטוי והדיבור. מה פה שאני מדבר? אני מצלם מצב, אבל האם זה באמת הצילום של המצב? האם המילים שלי, הרמזים שלי, הם לא רק סמל, סימן למשהו עוד יותר עמוק? הראיה במוזיקה. אתה יכול לומר מילים, וכשאתה מלחין, אז המימד המוזיקלי אמור להעניק דבר יותר עמוק מהמילים. אחרת למה צריך מוזיקה? זאת אומרת, על כל פנים, המוזיקאי חושב שעל ידי ניגון, על ידי החיבור של הצלילים, הוא מבטא רעיון יותר מאשר במילים. אנחנו מיד נדבר על הכל הזה, אבל אני מדבר על עצם העובדה הזאת. גם המחשבה שלי, יש לי מחשבה, והמחשבה הזאת יורדת לעולם הביטוי. המחשבה שלי יותר עמוקה, היא יותר עדינה מאשר הדיבור. אתה כותב את זה חיבור, אתה רוצה לבטא משהו, אתה כותב, זה לא זה. מה פה זה לא זה? יש לך ציור בלב מה שאתה רוצה, ואתה אומר, אבל לא הצלחתי לבטא. לעומת זאת, לפעמים אתה מצליח לנסה, או זהו זה. מה פה זהו זה? מה שיש לי צילום בלב, הצלחתי עכשיו לנסח במילים. כל ציור, אני מבקש סליחה, אני לא נכנס לתחום שלך. מה פירוש? אתה מצייר, אתה רוצה לומר משהו. אתה רוצה לדבר על גלי הים. אתה רוצה לדבר על... אחד אומר, דיממת הלילה. אני יוצא בלילה, לילה חשוך, לא, לא יודע מה הוא אומר לי דיממת, אבל אם יש לו אוזן, הוא שומע בדממה של הלילה. עמד אילפון של צהריים, הכל רגוע, הכל שקט, הכל חם, אז אני מרגיש כאילו כל העולם מתעלף. מה פירוש הביטוי הזה? הביטוי הזה אמור לבטא מה שאני מרגיש בלב. אז אם אני מצליח לבטא טוב, אז אתה מבין, או אני מרגיש, הנה מה שאני הרגשתי, הנה זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הדבר הכי בסיסי שיש, איך מתרגמים את לשון הפנים שלך. אז המילים אמורים לתרגם את זה, אבל כאן אנחנו נכנסים עוד פעם לאותה בדיחה מפורסמת שחזרתי עליה כבר כמה פעמים, כשהפריץ קרא ליהודי שלו ואמר לו, מה זה שופר? אני שומע שאתה מדבר משופר. אומר לו, שופר, שופר, לך תסביר למוח של גוי מה זה שופר. בסוף הוא אומר לו, כמין טרומפייטור. טרומפייטור ברוסית זה חצוצרה. אז הוא אומר לו, אז למה לא אמרת לי מי הטרומפייטור? אז הוא אומר לו, אדוני הפריץ, שופר זה טרומפייטור. מה כתוב בבדיחה הזאת? שאני יכול להתקרב לעניין, אבל זה לא זה. אני אומר טרומפייטור, כמין טרומפייטור. אני רוצה משהו שתואם את המציאות. אם הדיבורים שלי הם דיבורים טובים, הם באמת מדגימים את מה שיש לי בלב. אני חוזר, כאן נעוצה השאלה הגדולה בדבר אפשרויות הביטוי והדיבור, התיאור והניסוח שהם למעשה העתקים של המציאות, שיהיו נאמנים למקור. כשאתה חותם, אדוני העורך דין, אתה חותם, העתק נאמן למקור, אז אתה רוצה להתקרב למקור, אז בלי החתימה שלך אני לא מאמין לך שזה מה שאתה רוצה. קושי יסודי זה הוא שהסיק את משה שעה שטען כבד פה וכבד לשון אנוכי. מה משה רבינו חשב? נניח לרגע באמת שמשה רבינו סבל כתוצאה מטראומה ילדותית, מגמגום, אז שילך למורה לתיקון הלשון, יעשה תרגילים. מה הוא אומר תירוץ לקדוש ברוך הוא? זה לא מסתדר לי. אני אתן לך כמה תרגילים, אז תהיה דברן גדול. הבנתו של טיעון זה נידונה במפרשים, כבר שאלו הראשונים. ברשב"ם כתוב כך, וכי אפשר, נביא אשר ידעו השם פנים אל פנים, וקיבל תורה מידו לידו, היה פגום בלשונו. מה הייתה העובדה ממש? אמנם, אצל הקדמונים ואף אצל האחרונים מצינו גישה מיוחדת. זה לא ליקוי שבכוח הביטוי. קשיי ההתבטאות של משה נבעו מהזגותיו העליונות. משה רבנו היה גם גמן מכיוון שהיה לו אידאה יותר גדולה מזאת שיכולה להתבטא במילים. הייתה לו בעיה חמורה מאוד, מי שלא נמצאה דרך הולמת לניסוחם נולד הגמגום. מאחר שדיבורי הפה אמורים לתרגם את המחשבה, הרי מי שלא מתאפשר הדבר, כיוון שיש לי מחשבות יותר גדולות מהמילים שלי, יש לי עולם יותר פנימי ואין לי דרכי ביצוע. אז נפער פער בין ההגות הפנימית לבין היכולת לנסחה, ומתגלה כבדות הפה וקשיי הלשון. משה רבינו היה אישיות לא הרמונית. מה פרוש לא הרמונית? המוח שלו היה יותר גדול מהלב שלו. אז ממילא הוא נתקע, כל מה שהוא דיבר אומר, זה לא מה שאני תופס. אכן משה ביקש להסיק מסקנות מעשיות מקשיי התבטאותו. אמר משה רבינו, לא יכול לדבר, אני צריך לדבר, שלח נביא, תשלח. אני לא יכול להיות, כי מה שאני מרגיש, מה שאני הוגה, אני לא מצליח לנסח אותו, תמצא מישהו אחר. אלא שעל כך נאמר, ביחר אף השם במשה ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי ידעת כי דבר ידבר. התואר הזה של אהרון בתור לוי הוא פה בעייתי. מה זה לוי? לוי זה בניו של לוי, הבן השלישי של לאה. אמרם, אבא של משה ואבא של אהרון, הוא היה לוי, ולכן גם ילדיו שני לוים. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אהרון הלוי יוצא לקראתך, גם אתה לוי, כל המשפחה הם לוויים, כל הדודים. אז מה פה ההדגשה הזאת?
אפשר להגיד
כמו שנאמר
אצל לאה,
ילווה. בסדר, ההנמקה הזאת של לאה היא רק מסבירה איך נולד השם לוי. יש גם בדיחה עממית על זה, כשיש לאמא הילד אחד, היא הולכת איתו לטייל, מחזיקה אותו ביד אחת. כשיש לה שני ילדים, היא מחזיקה בשני ילדים. כשיש לה אבל ילד שלישי, הפעם ילווה אישי אליי, אין ברירה, עכשיו אני אקרא גם את בעלי שהוא יחזיק בילד השלישי. זה הבדיחה על השם לוי הזה. אבל למה כאן בא פתאום הדבר הזה? אז בחרון אף זה נחלקו תנאים. רבי יהושע בן קורחה אומר, כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם. אם הקדוש ברוך הוא מתרגז באיזה מקום שהוא, מישהו צריך לסבול מזה, יהיה איזה פגם מזה. אבל זה לא נאמר בו רושם. והיא חרף השם, השם כעס, השם הרגיש משהו לא בסדר, ובאיזה מקום שהוא צריך לשנות בו. במקרה הזה לא, משה רבנו יצא חלק. הבאתי כבר פעם את הסיפור עם בעלי שבט, יוטו. אצל החוזה מלובלין לא היו בעלי תוקע קבועים. אז תמיד לפני תקיעות הוא היה קורא לתלמידים, והיה בוחר אחד ומספר לו את הכוונות של התקיעות. רב שמחה בוני מפשיסחה היה אחד מתלמידיו הקרובים, אז הוא פעם התייצב, הרב ראה אותו, היה מבסוט ממנו, קרא אותו, הכניס אותו לחדר, לימד אותו את התקיעות, את הסודות של התקיעות. לפני שהוא יוצא, אז הוא מתעכב שלו, מה עכשיו? אז הוא אומר, אני לא יודע לתקוע. אז מה אתה סתם ככה גנבת ממני את הסודות? מאיפה היתר? אז הוא אומר לו, משה רבינו. משה רבינו אומר מה שמו, מה הוא אומר אליהם. אז הקדוש ברוך הוא חושב זה, אני כבר בסדר, הוא כבר יהיה מוכן ללכת. אחרי שהוא שומע את היהיה אשר יהיה, אז הוא אומר, שלח נביא, אל תשלח. אז זאת אומרת שהוא התחמק בשליחות, אבל הוא שמע כבר את הסודות. אמר לו הרבי, נכון, אבל זה כתוב שזה היה חרון אף, הוא הביא לו את המשניות האלה, אז זאת אומרת שלא חלק. אז הוא אומר, כן, אבל זה לא היה לפני תקיעת שופר, עכשיו אסור לחוס. זאת אומרת, הוא גם בזה הגניב את הדבר הזה. הווה אומר, אבל רב שמעון בר יוחאי אומר, אף זה נאמר ברושם. לא, גם התירוץ הזה שמשה רבינו אמר בסוף, שלח נביא תשלח, גם הוא יש לו משמעות. מדוע? הנאמר, הלא אהרון אחיך לוי ולא כהן הוא. הרי אהרון היה בסוף. כי מה קרה? שני האחים הללו שהם בנים ללוי, לשם לוי גם נתווסף התפקיד. אז משה רבנו הוא לוי, אהרון הוא הכהן, זאת אומרת הקבוצה שנבחרה מתוך הלוויים היא אהרון. אז מה אמרו פה אהרון הלוי? אז על זה אמר לו ככה, אחי גם, אבל לא כהן הוא, אחי גם, אני אמרתי, אתה כהן והוא לוי. הייתה אומר לה הקדוש ברוך הוא, הייתה לי תוכנית בסיסית ראשונית, שאתה משה רבנו תהיה אבי הכהנים, ואהרון אחיך היא הלוי. אז אני אמרתי, אתה כהן והוא לוי. עכשיו, שאתה מתחמק מהשליחות, אז אתה, כאן יהיה חרון אף. הוא כהן, ואתה לוי, דהיינו הוא יעלה במדרגה, ולכן אהרון זכה להיות כהן, ואילו משה רבנו נשאר לוי. רש"י, שהעתיק בשינויים לשונים את לשון הגמרא, סיים בפסוק, והביא פסוק מדברי הימים, ששם כתוב, ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט לוי, הנדרשת במסכת פסחים, לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה. ונתפרש על ידי רש"י עצמו, בניו יקראו על שבט לוי, אבל הוא כהן. זאת אומרת, חרון אף שנשאר רושם, משה רבנו עצמו, עובדי, אנחנו רואים בפרשה שלנו, קראנו בפרשה הקודמת, משה רבנו בשבעת ימי המילואים שימש בכהונה גדולה, ומשה רבנו יכול היה להיות כהן כל ימיו. אבל היסוד של הכהונה, שהילדים ממשיכים את המורשה של האבא, זה קיים רק אצל אהרון. ממתי זה נולד? זה נולד מכאן מהמקרה שלפנינו. התוכנית הבסיסית הראשונית הייתה שמשה יהיה כהן וכל ילדיו יהיו כהנים. כיוון שמשה רבינו אמר שלח נביא כשלח, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נעשה את האהרון לכהן, ובניו ירשו את כהונתו, ואילו בניו של משה לא ירשו את כהונתו. נמצא שאף למי שסובר שחרון האף של עשה רושם, הרי רישומו מתייחס רק לזרו של משה, ואילו הוא עצמו שימש גם בכהונה גדולה בכל תקופת המדבר. הבנת קשייה והסתייגותו של משה מקבלת השליחות מסבירה אף את מעמדו שלו הבלעדי בתפקידי הכהונה, וכך יצאת הדברים. אז עכשיו השאלה היא באמת, למה משה רבנו זכה לכהונה כל ימה, ואילו בניו היו מנויים מזה? בבקשה? משה רבינו, כאן כתוב שגם בתקופת המדבר, ואתה יכול לראות בהערת 19 שכך כתוב בויקרא רבה. בגמרא כתוב משה רבינו כהן וחולה בכותל שמיים. משה רבינו לא נכנס לתחום, אבל אם היה רוצה היה יכול. זאת אומרת, לא רק בימי המילואים אלא כל התקופה הזאת, אבל הוא לא השתמש בפריליגיה הזאת, על כל פנים לא ידוע לנו. בכמה ממשלי שלמה מודגש היחס שבין הדיבור הלשון לבין הדעת. כך כתוב במשלי, לשון חכמים תטיב דעת, וכן שפתי חכמים עזרו דעת. והובל ידעת שפתי דעת, יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת. על מעלת הדעת פרשו חז"ל, גדולה דעת שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר אל דעות השם, אל השם. ובין שני השמות הללו מופיע המילה דעות, ועל זה דרש הזוהר, מה זה דעות? לשון רבים, כי בגין דעינו בתרי גבנה. ישנם שתי בחינות, למה זה היה חיון? כי אל דעה השם, מה זה דעות? יש לו שתי בחינות, דהיינו שהדעות מתגלות בשתי בחינות, המכונות עליון ותחתון. זה ביטוי שמופיע בזוהר, אילה ותתה. יש דיבור עליון ויש דיבור תחתון. אצל בלעם לדוגמה נאמר ויודע דעת עליון, הוא התיימר להכיר את הדעת בבחינתה העליונה. בלעם אומר על עצמו יודע דעת עליון, ואליבא דאמת הייתה השגתו בבחינה התחתונה ביותר. הרי חז"ל אמרו אשתא דעת באמתו לא ידע, הוא לא הבין מה שהאתון הבינה, אז איך הוא מתיימר ואומר יודע דעת עליון? אלא זה סתם התרברבות וגאווה של בלעם. משום כך מדגיש הכתוב ויקר השם אל בלעם, לשון מקרה, רק בצורה ארעית, לעומת משה רבנו שהפנייה עליו ויקרא אל משה לשון חיבה. דיברנו על זה כבר פרשת ויקרא, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, וקרא זה אל זה ואמר. אמנם גם אצל משה רבינו קיימות שתי בחינות של התגלות, של דעת עליונה ותחתונה. כיוצא בדבר, בגוון הכפול של בחינת הדעת, כך גם הדיבור, הלשון, הכל, הקשורים בתבונה ובדעת, כעולה מתוך הרמז בנביאי ספר משלי. גם בהם יש כפילות, יש עליון ותחתון. הדברים רמוזים בפרשת תורת כהנים שובב בגמרא על הפסוק וביום משה לא אל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על הארון ובין שני קרום וידבר אליו. למה מופיע כשבא הסיכום של מקור הדיבורים אל משה מופיע פעמיים וידבר? אומרת דורש דרשו חז"ל כל לא כל אליו. כפילות זה אפשר לה להתפרש.
איפה מוצאים את כל לא?
וישמע את הכל מדבר אליו. אז מה זה מדבר אליו? זאת אומרת רק אליו. זאת אומרת זה קול שרק משה רבינו, אם היית עומד עם טייפ הכי משוכלל ליד משה לא היית שומע את זה. כפילות זו אפשר לה להתפרש בדרגה אחת, כי כל הבא אל משה עכשיו ככה. ברמב״ם בהלכות יסודי התורה בענייני נבואה, הרמב״ם מבליע בדבריו שתי אפשרויות של התנבאות. ישנה אפשרות אחת שנותנים לאדם באופן אינדיבידואלי, נותנים לאדם צ'ופר אישי שהוא יבין, נביא להרחיב את דעתו, לא לעשות מזה שום קפיטל, שום שליחות. הוא נבחר והוא מקבל הבנה גדולה בדברים האלה וזה נשאר שלו. ויש שאנשים הללו שנותנים להם דעה רחבה מבקשים, הם מטילים עליהם שליחות ללכת למסור את המסר הזה שהם תעשו גם לאחרים. אז ברמם כתוב ככה, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו עד שידע את שלא היה יודע מאותם הדברים הגדולים. כל לא, וזה ככה רב למד פשט בדברי המדרש, כל לא, מה זה כל לא? כל בשבילו, בשביל להבין את הסודות שיש בבריאה. הדרגה השנייה, ככל שישולח אליו, זאת אומרת הוא מקבל קול והקול הזה אומר לו עכשיו לך תבצע משימות אלו ואלו, לבונן אותם, זאת אומרת לדאוג שהם יהיו בעלי הבנה ולהודיע לבני אדם מה יעשו, קול אליו המגיע אליו כדי שיעבירנו לישראל. ובכן, יש פה הדגשה של קול כפול, כמו שיש דעה כפולה אישית ושליחותית. כיוצא בחילוק זה, אף עתור כל השם חוצב להבות אש, יכול להתבהר כרומז לדיבור הבא מתוך האש. מה זה להבות? כל השם חוצב להבת אש, למה להבות? הנה יש לך שתי להבות. זה הבא כרומז לדיבור הבא מתוך האש, ונחצב לשתי להבות, לשתי בחינות, אילה ותתה. הדיבורים המתייחסים אל האדם ולא רק אל משה ולנביא הם בעלי תוכן כפול. הדיבור האנושי מוצאו מן תתה תחתונה, זו שנתחדשה אחרי הבריאה, זו המתייחסת לנבראים עם האדם, ואילו הדעת העליונה קדמה לעולם, ולכן התורה שניתנה במדבר כדימות, שניתנה תורה קדומה עליו, מוגדרת כמי שקדמה לעולם. תראו כמה רווחים הוא הבליע פה בדבר הזה. אם אתה מוצא פיצול, אתה מוצא פיצול בקולות, אתה מוצא פיצול בלהבות, אתה מוצא פיצול בעליון ותחתון, יש מקום אחד בכתבי אריסטו שאריסטו אומר אלוהים שט במרחבי האין סוף וחושב את מחשבתו הנצחית האינסופית. יש דיבורים הקשורים לאותו עולם, יש דיבורים שהם עוד לפני שהעולם ירד לעולם המעשה, אותם דיבורים שהם מיוחדים במינם, כמו הדיבורים אל הנביא לצורך עצמו. ויש שהדיבורים הללו הם דיבורים מתורגמים לחיי המעשה. במקום אחד בתורה כתוב מדבר כדי מות, מקום תיאוטריטיאלי, גיאוגרפי, זה צריך להיות אי שם בין מואב לאמון, שמשה רבן אומר וישלח מלאכים ממדבר כדי מות. אז זה כנראה מלשון קדם, זה פשוט במזרחה של ארץ ישראל. אבל חז"ל אמרו, כיוון זה מקום לא ידוע ולא מוגדר, כדי מות זה מקום שניתנה תורה קדומה עליו. לדבר על עולם קדום, לדבר על מה שקרה לפני שנברא העולם, אתם רואים לכאן הוא חותר. אנחנו הרי התחלנו במאמר של חז"ל שאין כל העולם כולו כדאי. מתי הייתה בעיה עם העולם כדאי? לפני שהוא נברא. עד לפני שהוא נברא היה יסוד של דיבור אלוהים בינו לבין עצמו כביכול, דיבור שאתה לא יכול לתפוס אותו, אין לך כלים. אבל יש אחר כך דיבור, אחרי שנברא העולם, אז העולם כבר בא לידי מילול. השגתו של משה רבינו הייתה בבחינה של דעה עליונה, וממילא אף דיבורו שתול בעולם העליון, ועניין זה רמוז בניב, פה אל פה אדבר בו. ברמב"ם בהקדמת פרק חלק הוא מונה שם את היסודות שאנחנו מכירים בשלושת עיקרים, ואחד היסודות שהרמב"ם מניח זה נבואתו המיוחדת הבלעדית של משה רבינו. אומר הרמב"ם, רצוני היה לפתוח פה פתח ולהסביר מה זה פה אל פה אדבר בו, אבל ראיתי שגם אם אני אכתוב בתכלית הקיצור יחזיק הספר הזה 1,000 דפים. 1,100, על כל פעמים זה מושג מופרז מאוד. מה רצה אגב הרמב״ם נפטר מן העולם, הספר הזה לא הגיע לידינו. אז רבי אברהם בנו של הרמב״ם נשאל על ידי בני הקהילה מה עלה בגורלו של הספר הזה של הרמב״ם. אז הוא ענה להם במליצה, וירא משה מגשת אליו. זאת אומרת, אני יודע שאבא תכנן דבר כזה, אבל כשזה יהיה למעשה הוא פחד, וירא משה מגשת אליו, והספר הזה לא יתחבר. מה רצה הרמב״ם לכתוב בספר הזה? הוא ניסה לומר, זוהי המדרגה שלפני כושר הדיבור. במדרגתו זו, שעה שבא משה לתרגם את דבר השם למשובדי מצרים, לנתונים במצרים, הוא חש בכל הכבידות והקושי שבדבר, ואמר, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. קושי הגלות והשיעבוד כלל אף את הדיבור. שיא הדמוקרטיה מונח פה. איך אמר פלויני? אני לא מסכים עם אף מילה שאתה אומר, אבל אני מוכן למסור את נפשי כדי שיהיה לך זכות לומר. לומר, דבר. הכוח הזה של הדיבור, כשאתה לא... הדיבור גם כן בגלות. אם יש... הוא בארצות הקומוניזם, בארצות עריצות, אז הדיבור שלך, אפילו הדיבור, לא נתמך לדבר. אבל גם בעולם פנימי אני מרגיש שהגלות נמצאת בתוכי, אני לא מצליח להתבטא. כשאני לא מצליח להתבטא, אני לא מצליח להיות אני. אני לא בן חורין לומר מה שאני רוצה. למה אני לא בן חורין? כי אין לי מילים. אז הדיבור שלי גם כן בגלות. אם אני משתחרר ואני מצליח להתבטא, אז אני מרגיש שהוצאתי את הדיבור מן הגלות. משה רבנו אמר, לא רק שהיהודים הללו הקלגסים המצרים הם מרביצים להם, אני מרגיש שהם לא יכולים לשמוע אותי, אין לי כל אין לי קונטקט איתם בגלל העומק של הדברים הללו. אז הם משובדים מקוצר רוח, בעבודה קשה, ולכן אני לא יכול לדבר איתם. אז הוא עצמו הקושי של משה בבואו לדבר. לכן כל אותו הזמן שהיה השיבוד בתוקפו, נתקשה משה בדיבורו. אמנם מאז שמשמש ובא עידן הגאולה, מועד הפסח, וכאן הרב מבריק, הארי אמר, מה פירוש המילה פסח? פסח על בתי בני ישראל כתוב בתורה. אבל הוא אומר, פסח, אתה יכול לומר, פסח, הפה מדבר, הפה מדבר. אני זוכר שהרב מנר זיכרונו לברכה, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הוא הרי היה איש העיר העתיקה וכל מה שהוא חווה, הוא היה הלך בשבי 9 חודשים שם. אז הוא אמר לו, פגשתי ליד הקודל, הוא אומר, תשמע, הפה שלי התחיל לדבר, והוא מדבר, והוא מדבר, והוא מדבר, וכל הזמן הוא מדבר. הוא לא היה דברן גדול, אבל הוא הרגיש שכאילו השתחרר, משהו היה נתון בלחץ וזה התחיל לצאת. פסח, בשפת אמת יש הרבה על כוח הדיבור, לא מדבר כבר על המצוות שקשורות לספר ביציאת מצרים, לדבר וכל וכל. על פי הדיבור ירד משה, הדיבור גם כן ירד לגלות. אז הוא אומר, זה מה שהרי אומר, פסח התיר את הפה, מה שהיה אסור ועלום הדאטה. מכאן ההדגשה המיוחדת לליל הפסח. באגדה בכמה מקומות, כמו שאמרתי, הוא קודם כל הביא את הארי הזה, אולי אפילו ציינתי את זה פה באחת ההערות, שהשפת אמת הזה נדמה לי שיש גם, צריך לחפש פה באחת, במקום אחד כזית הפסחה, היינו אוכלים מבשר הפסח, זית, והיללה וההלל שהיינו אומרים היה פקע הגג, היה שובר את הגג. מה זה הלל? אני מסביר לכל דבר אחד, אבל אחר כך אני מתחיל לדבר. מה בטוח אתה מתחיל לדבר? כי הפה שלי יצא לחירות. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בגאולת הפסח באה אף גאולה לדיבור. אכן, אם הייתה לפי המוסבר הצדקה להימנותו של משה מקבלת השליחות, מדוע איפה עשה אחרון אף השם רושם ונמנעה כהונה מזרעו של משה? מעלתו של משה כשליח לנתינת התורה מחייבת את מעורבותו בתוך כלל ישראל, לא רק לדורו אלא אף לדורות, לדורות כולם, מה שנקרא בהתפשטות משה בכל דור ודור. לכן על כל כולו של משה להיות נתון לכלל כולו ולא להתנתב לערוצים משפחתיים. כשהבן שלך יורש אותך, אז אתה באיזה מקום שהוא משאיר את זה במשפחה. העובדה שהבנים של משה לא ירשו אותו, זה גם בגלל זה שמשה רבנו הוא לא יכול להיות איש פרטי. הבאתי כבר כמה פעמים את העדות שהיא לדעתי מזעזעת, שהרב קוק ביקש מהרב חרלאפ שיתפלל עליו. אז אמר לו הרב חרלאפ, הרב לא יכול להתפלל על עצמו? אז הוא אמר לו, אני לא יכול להתפלל על בקשות פרטיות. זה הרי מזעזע. האדם לא יכול להתפלל. מי שמבין מה זה תפילה, מבין, אני לא מבין. אז הוא מבין מה פירוש אדם, הוא לא יכול להתפלל על עצמו. כשאני עומד להתפלל, אני כל כולי של עם ישראל. אז איך אני יכול להתפלל על הצרכים פרטיים שלי? לכן על כל כולו של משה להיות נתון לכלל כולו ולא להתנתב לערוצים משפחתיים. לעומת זאת על הכהונה נאמר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קדשים הוא בניו. ההיבדלות הזאת של שבט הכהונה, ההגבלה והצמצום, השורש של אהרון וצאצאיו היא
שם... זה רק לפי בר יוחאי.
הוא מיד יגיע לזה ותראה תראה שהוא מגיע לזה. השורש של אהרון וצאצאיו הוא שמאפשרת ומחייבת אף את רצף לירושת המשפחה. עוצמת השורש של משה אי אפשר לה לזרום באפיק משפחתי, ואילו יסוד קדושתו של אהרון בצורה מאפשרת ירושה, כמעט הייתי אומר פרקטית. כשיש כהן והוא מחנך את הילדים שלו, אז זה נשאר במשפחה. משה רבנו כל כולו של העם, אין לו שום ביטוי פרטי. בקשתו של משה שלח נביא תשלח, נדרשת בדברי חז"ל, שלח נא ביד משיח. מה משה רבינו הציע? אומרים לו שעם ישראל נמצא בצרה, אומר, מה תשלח? מה משה רבינו? הרי בסופו של דבר תיגל את עם ישראל. אז תיגל אותם כבר עכשיו. מי שעתיד להיות השליח בסוף ההיסטוריה, במשיריות, תעשה אותו כבר עכשיו, שהוא עתיד לגאול את ישראל. למור. משה ביקש שתהיה גאולת ישראל ממצרים גם הגאולה האחרונה. אכן בעניינו של משה הפנימי של משה גנוז הוא היסוד המשיחי, והוא מה שנתפרש בזוהר, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה ראשי תיבות מה שיהיה הוא, ראשי תיבות משה, משה רבי, יהיה, בסוף יהיה משיח, אבל זה מה שהיה כבר, יש יחס בין משה לבין משיח, והוא שיהיה עתיד להיות, לעתיד לבוא משיח. בכלליות דמותו של משה מקופלת מציאותו של משיח. ניסינו פעם להסביר את זה עם הגמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת שהראו לאדם הראשון דור דור וסופריו, והראו לו שמשיח אין לו זכות קיום, זאת אומרת הוא צריך להיות נפל. אמר אדם הראשון אני לא רוצה, אז הוא נתן לו מעצמו. מה פירוש? אדם הראשון אמר אני אמור להתחיל את ההיסטוריה, מה יהיה בסוף? היסטוריה שלא יהיה לה בסוף גאולה, משיחיות, לא רוצה להתחיל אותה. מה עשה אדם הראשון? נתן משלו. אז נתן משלו זה לא שהוא מצא פתרון טכני ל-70 שנה. מכאן ואילך כל התהליך של ההיסטוריה האנושית מושפע מהעובדה שהבני אדם שותפים לבריאתו של משיח. בני אדם הם חלק מהאדם הראשון, חלק מכל היצירה, הוא זה זה יותר טוב שיהיה משיח שיבוא מהאדם הראשון שיבוא מעצמו. אם יבוא מעצמו מי אומר שאתה תהיה שותף לו? אבל אם המשיח אתה, הוא נושא זה, אז אתה חלק מהדבר הזה. משה רבינו צריך להיות הגואל הראשון. הגואל הראשון הזה הוא גם הגואל האחרון. זה היסוד של מה שהיה הוא שיהיה. בכלליות דמותו של משה מקופלת מציאותו של משיח. כשטען משה שלח נא ביד תשלח, השאיר הדבר רושם
אבל זה רושם לחיוב, שמנה את ירושת כהונתו לבניו. גאולת העתיד חייבת להיות גאולה כוללת. אז גם למען דאמר שזה אישי רושם, אבל הרושם הזה הוא רושם שהתגלגל לחיוב. קשיי התבטאותו של משה עתידים להיעלם עם את יגאל הדיבור, אפום, בגלות מצרים. אולם אין דעתו של משה מתקררת בכך. הוא ממשיך להתלבט בקושי שבין האידאה הפנימית לבין כושר הניסוח. תודה רבה. ישר כוח. כך גם מוסברים דברי הזוהר על אליהו שהוא הפה של משה, כן שנאמר באהרון הוא יהיה לך לפה, אף כאן בנו אליהו ופנחס הוא אליהו יהיה לי לפה, יבוא לתקן את כל אלו הספקות ולתרץ אותם. מכל מקום, העולם החומרי על מגבלותיו מונע את הדיבור המקיף הכולל. חוסר ההרמוניה הזו נעלם בימי שלמה. חוכמתו של שלמה חודרת עד ליסודות הרוחניים של ההוויה הגשמית. תראו,
המילה הרמוניה בדרך כלל אצל היוונים משתמשים הרבה במילה הזאת.
עכשיו תשמע דבר מעניין. באחד המקומות בכתבי הרב קוק כתוב הדבר הזה מתרהמן. מתרהמן נעשה הרמוני. הרב קוק היה כזו אישור הרמונית שהוא נלחץ, הוא רצה להביע, לא הייתה לו מילה, אז הוא עשה פועל מהמושג הרמוניה, הוא המתרהמן נעשה הרמוני. מסתום, אם תיקח את זה לוועדה לשפה העברית, אני אגיד לך שלא בדיוק זה. זה דוגמה למה אנשים גדולים יוצרים שפה. הוא היה לחוץ, הוא רצה לומר משהו ולא מצא מילה כזאת, ולא מצא, אז הוא גזר מתוך... זה דוגמה איך מילה נולדת מתוך הלחץ, סימן שהוא באמת היה הרמוני. לא הייתה לו ברירה, זה אמר מתרהמן. אז זאת אומרת, אני מסכים שצריך למצוא מילה טובה יותר. אגב, בן גוריון לא הסכים עם האקדמיה העברית. הוא אמר, עד שלא תמצאו מילה לאקדמיה, אז אתם לא אקדמיה, אתם לא עבריים. ועד היום הם קוראים אקדמיה, אקדמיה זה מילה יוונית. אז הם עוד לא מצאו מילה טובה לדבר הזה. על כל פנים, חוסר ההרמוניה הזו נעלם בימי שלמה. חכמתו של שלמה חודרת על יסודות הרוחיים של הוויה הגשמית. כתוב אצל שלמה, וידבר על העצים, וידבר על הבהמה, ועל האוב, ועל הרמז, ועל הדגים. אז אנחנו קוראים פסוק הזה, ואנחנו חושבים, איזה שלמה, תקופה כל כך של זוהר, יש לו שפת חיות ושפת הזה. על הדגים אין שפה, מה זה וידבר על הדגים? הוא יכול לדבר מהם, הדגים לא יכולים לדבר. רוצה לומר, וכאן הוא הבדיע פשט, על העצים, על הבהמה, על עצם יסודם. כשכתוב ששלמה מדבר על העצים ועל זה, הוא מדבר על הפרינציפ, הוא מדבר על בשביל מה הם נמצאים בעולם, למה זה נברא, למה יש משמעות לעצים, לבהמות, לעוף, מה התכלית שלהם בעולם הזה, על עצם הצורך בבריאתם. הוא יוצא כאילו מתוך עולם היצורים הגשמיים ודן עליהם ממה עליהם, מהבחינה של למעלה מן השמש. אכן דבריו של שלמה על כך שאין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, נדרשת במסרת שבת, בעמל שתחת השמש הוא דיין לו יתרון, אבל בעמל שקודם השמש יש לו. אתם רואים כל הזמן מעסיק אותו מה זה העולם כדאי, איך היה העולם נראה לפני שהוא נברא. כששלמה מדבר על העצים הזה, הוא מדבר איך היה העולם נראה לפני שהוא הגיע לכלל הגיבוש הזה. וזה עמל בתורה. שלמה בחוכמתו עומד על שורש יצירת המעשים כולם, על נקודת הווייתם לפני הגילוי הרשמי, על כדאיות העולם לפני יציאתו לפועל. מתוך עמדת התבוננות זו מחבר שלמה את שיר השירים: אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו. שיר השירים, במדרגה הזו נחשבים היסודות הגשמיים עצמם, הם מתעדנים ומקבלים את לא משמעותם הרוחנית, או אז הדיבור הגשמי אינו עומד בסתירה לעולם האידאות. שלמה יכול לדבר, הוא יכול, משה רבינו היה סתום, שלמה היה משוחרר. בימי שלמה קיימה שיא הרע בשלמותה, הירח עמד בשלמותו, העולם הגיע לתיקון שלו. כשישראל המשולים ללבנה מגיעים לשלמותם ולמלאותם, הרי אין כסף, כך כתוב שם בפסוק, לא נחשב בימי שלמה למאומה. מה פשט? אין ערך לכסף? כל המדדים ירדו? על הכסף כביטוי לכיסופים הגשמיים לא נחשב, אין לו מקום בסולם הערכים, ולכן השיג הדיבור את שחרורו השלם, מאחר וכל עולם המושגים מתגלה בשורשיו הרוחניים, הרי שהדיבור המבטא אותם מצליח את תרגמם בדייקנות בהתאם להווייתם האמיתית. כשאני יודע בדיוק את כל המשמעות של העולם הרוחני, אז אני גם יודע באיזה מילים לתקוף את זה. ויהי, כך כתוב במלכים, ויהי שירו, השיר של שלמה היה חמישה ואלף. מה היו פרשו חז"ל? זה שיר השירים. הביטוי חמישה ואלף קשה, ואפשר שכוונת חמישה לאות האלף, וכוונת אלף לאות יוד, המספר הכולל בשיטה העשרונית, שתי אותיות אלו, יוד והי, נדרשות בגמרא, כי יסודות בריאת העולם, העולמות, העולם הזה בהי, והעולם הבא ביוד. שירתו של שלמה נשא בה על בחינת העולם הזה והעולם הבא, ולכן הוא לא נתקל בקשיי דיבור והתבלטות. אף עצם ההגדרה שיר השירים קודש קודשים מתפרש בכיוון זה. קודש בחינה מתייחסת לכם, כי קודש היא לכם. קודשים, 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 דרכה של למעלה מלכם, למעלה מקודש. כשנסתלקו כל מעקבי ההתבטאות, יכול היה שלמה לנסח את שיר השירים, ולכן אינו ניתן להידרש, אלא בזמן המסוגל לגאולת הדיבור. מה שקוראים שיר השירים בפסח, זה מפני שפסח, כי יש אני לא יכול לשיר כשאני לא בטוח שאני אצליח לבטא, אבל כיוון שבפסח גם הדיבור יצא לחירות, אז המילים שאני רוצה לבטא בשיר השירים הם תואמים את המציאות. ולמי שנכון בסגולת כוח הדיבור המשרת, מכאן קריאת שיר השירים בפסח בעת פתיחת הפה המיוחדת, הפה הסך הוא שמקיים ומתקן את הקריאה במגילת שיר השירים. אז כמה מילות סיכום לקושי הזה. היחס לשיר השירים מלווה את הרב קוק מאז ימי ילדותו. בשבחי ראיה נזכרת מסורת על חיבור שכתב הרב על שיר השירים ביותו נער בן 11, לא הגיע לידינו. בספר חיי הרב קוק מסופר שלאחר יציאת הנשמה של הרב, היה צריך להעביר את הגופה למרכז, אז ישבו אבלים סביב למיטה ואמרו מתוך הנחה ודם השיר השירים. מצאתי אחר כך שמצאו בכמה מקומות, אני חושב במין איש חי, שהיו שואלים אותנו מה אומרים על יד הגופה של הנפטר? תהילי, שיר השירים, כי מי שנפשי יצא בדברו. היהודי הזה ביטא את המקסימום של אהבה שהיה לו, אז כשהוא נפטר מן העולם, נפטר מתוך אהבה גדולה. ואילו מימי רבנות בויס נשאר, זה סיפור שסיפרתי כבר כמה פעמים, זה היה בשנה של רבי צבי נולד, בתפרי סמך א', אז מישהו מהמשכילים כתב על שיר השירים, רבי עקיבא, אז דוקטור בנימין מנסה לוין היה על יד הרב, אז הוא עושה, מה הרב אומר על הסיפורס הזאת? אז הרב התחיל לדבר בגן לומד לשיר השירים. אמר לו הדוקטור לוין, חבל על המילים האלה שהרב יכתוב, הוא אומר, איך אני יכול לכתוב אם תהילו שם בחורשה? אז הוא מספר שהם ישו שם על איזה סלע בחורשה, הוא מצא איזה נייר שם, נתן לו עיפרון, והרב כתב שם את המאמר שלו שיר השירים, והוא שלח אותו להתפסה בתפרי סמך א'. זאת אומרת, אז בפעם הראשונה הוא כתב את המסע שלו על שיר השירים. אחרי שנים אמרה לי נחמה לייבוביץ' שהיא כתבה מאמר מתודי במעיינות ג' להסביר את המאמר הזה, ונחשב מאמר פדגוגי טוב כמו שנחמה יודעת. אחרי שנים היא אמרה לי, לא בסדר, דוקטור גוטליב מומחה לקבלה הסביר לי איך כל המאמר הזה יש לו גם יסודות קבליים, ואני לא ידעתי, אז כתבתי, היום לא הייתי כותבת את זה. זאת אומרת, להבין שיש פה גם משמעויות רוחניות לדבר הזה. אמנם הבעיות ההגותיות הקשורות לנושא נידונו במקומות רבים בכתבי הרב. בשמועה שלפנינו נבדק הבסיס על עצם אפשרויות הביטוי וכיוונו של הדיבור לאידאה הפנימית, וזאת על רקע מעלת החג וסגולתו פסח. סוגיה זו של כוח הדיבר שהתגלגלה ובא בשמועותיו השונות של הרב נקלטה בלבות השונים, כל אחד לפי קליטתו, ואף נמסרה בסגנונות ועיבודים שונים. לפנינו רשימותיו של הרב פרנקל במדריה, בא הרב נריה גם שמע את זה, וגם הוא אמר פשט שאף עניינה העיקרי מעלת הדיבור. חתנו של הרב רב נוסחון הענן רשם שיחה בשם דיבור פנימי ודיבור חיצוני. הרב גורביץ' היה בעל רקע סלבודקאי, כתב גם כן יסודות כאלה שביבים בנושא הדיבור, כנראה מתוך שיחת הרב. נקודה מרכזית עניינו של הדיבור הסיקה גם את הרב הוטנר. הרב הוטנר היה תלמידו של הרב קוק, ובמאמרים על פסח באו על כך דיונים רבים. ותיקי התלמידים במטיב את התורה ודעת גם זוכים את שיעוריו, ואחד מתלמידיו של הרב מנדלוביץ' באמריקה, בעל אור גדליהו, ומתלמידיו המקורבים שלימים עושה שימוש אף הוא ביסודו של דיבור, ראה לדוגמה בו. השמועה שלפנינו נפתחת ביסודות ההתבטאות מאז שהעולם קנה לעצמו זכות קיום. עבור לסגולת המילול של המין האנושי, ומשם למעמד המרכזי המיוחד של משה רבינו בפרשה זו. לצידה של משה עומדים בנינו אהרון, אליהו ושלמה. סגולותיו של שלמה והעידן ההיסטורי המיוחד של תקופתו הם שהניבו את מגילת שיר השירים. מעגלותיה של השמועה נעים מהמנהג, וזה הרי הוא פתח, יש מנהג לקרוא שיר השירים, אז אני אומר חצי סעיף בשולחן ערוך, ואז הוא התחיל להגיד, מה זה כוח לדבר, מה זה נפשי יצא לדברו, אני מרגיש שאני מדבר אז הנשמה שלי יוצאת. וזה עבר אל יסודות פילוסופיים וקבליים, ודרך התבונות בוטנית על המשמעותי הרוחנית לפירוש מקרון ומאמר חז"ל. זאת אומרת, הוא עשה פה מעגל שלם מהכדאיות של העולם, ושאל משמעותו של העולם, מה הכוח של העולם. הכוח לקחת אידאות שכתובות בשיר השירים ולהכניס אותם למילים, זו סגולה שרק פסח יכול לבטא. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.